אנחנו מתחילים בעזרת השם, חג שמח לכולם, יום ירושלים, מדרגה מיוחדת של השקה בין העולמות. אפשר בעצם לחלק את כל המסלול האמוני בשתי מדרגות עיקריות. מבחינה טריטוריאלית זה המזרח והמערב. מה שמבדיל מבחינת טריטוריה בין המזרח לבין המערב זה פקיסטן בעצם של היום. מצד אחד זה כל המערב, מצד שני זה כל ארצות המזרח. מבחינה תפיסתית במזרח יש מדרגה של כבוד לאל. מה זאת אומרת כבוד לאל? מבחינת המזרח האל כל כך עליון, כל כך גבוה, כל כך אינסופי, שזה לא מכבודו להתגלות בעולמנו. ולכן אסור לתת שם לבורא. ברגע שאתה נותן לו שם, אתה בעצם קלקלת את כל החיבור, ולכן אומרים לנו בתורת המזרח בשמו של לאוצה שאי אפשר לתת לאל שם. במערב זה בדיוק הפוך. במערב נותנים שמות, כל אחד נותן שמות, קוראים לו אללה, קוראים לו אלוהים, קוראים לו דיו, קוראים לו זאוס, קוראים לו גוד, קוראים לו בכל מיני שמות. איפה האמת? האם האמת נמצאת במזרח או נמצאת במערב? התשובה היא שהאמת לא נמצאת לא שם ולא שם. ליתר דיוק, גם שם וגם שם. זאת אומרת שעם ישראל לבדו הבין שמצד אחד זה נכון שהכבוד צריך להיות כל כך גבוה, מצד שני זה לא אומר שהוא לא מתגלה בעולמנו. והגילוי שלו בעולמנו זה בעצם השם. ולכן אנחנו אומרים, כשאנחנו מייחדים את שמו של הקדוש ברוך הוא בשמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ברוך שם כבוד. גם שם וגם כבוד. זאת אומרת שמצד אחד אנחנו מכבדים אותו ואנחנו לא מדברים על האינסוף, זאת הטעות של המזרח, של האינסוף אין באמת שם, אבל הגילוי שלו זה בעצם כן כבודו, ולזה אנחנו נותנים שם. ולכן יש משקל בין המדרגות הללו. איך הדבר קשור לענייננו, לעניינו של יום? פשוט מאוד, אנחנו מדברים על יום ירושלים. וכשאנחנו עוסקים ביום הקדוש הזה של חזרת עם ישראל לארצו, במלחמת ששת הימים, זאת אומרת במודרנה, אנחנו מאוד מאוד קרובים לזמן הזה, זה לא דבר שאנשים לא הכירו, כן, אני הייתי בזמן הזה, ראיתי את החזרה של עם ישראל אחרי 2000 שנה לירושלים, הייתי נוכח. הדבר הזה בעצם נכלל בתוך מנגנון גאולי מאוד 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 רחב. ולכן ירושלים עושה את הדבר הזה, היא מחברת בין השם ובין הכבוד ועושה את שניהם לחטיבה אחת. אתם מבינים שהנושא העיקרי שלנו והמרכזי שלנו הוא בעצם הגאולה. והגאולה, מה היא? היא בעצם העיסוק בחזרתו של הבורא לבריאה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת שהירידה, הגילוי, החזרה, זה בעצם ההתגלות של הבורא, של הקשר בין השמיים ובין הארץ, באופן מוחשי, ודאי, שאתה לא יכול להסס ולומר לא, זה לא קורה, זה לא נכון. אין דבר כזה. דבר שחסר לנו מאוד מאוד היום. בימי הבית הראשון לא היה ספק בכלל במציאות האלוה. היום אתה שואל אנשים, יש מאמינים, לא מאמינים. זה פשוט בגלל שאנחנו לא חווים את החוויה האלוהית בחיינו. זה לא היה בכלל שאלה. הגאולה היא בעצם חידוש הקשר הזה, הוודאות הזאת. בין השמיים בין הארץ, באופן מוחשי, באופן ודאי, באופן ברור לחלוטין. אנחנו קראנו לזה בכמה שיעורים התשובה האלוהית, אתם זוכרים, נכון? שהקדוש ברוך הוא האלוה חוזר שב ומתממש באופנים שונים שלפעמים נראים טוב לעין אנושית, אבל לעין בלתי מזוינת, הגילוי הזה אפילו יכול להיראות לא מתאים למחשבה של האדם. במילים יותר פשוטות, יש אנשים שאומרים, אם זאת הגאולה, כנראה שזה לא נכון. זה לא נכנס לשטנץ שאני בניתי לעצמי בכל השיעורים שלי, הרב שלי לא אמר לי ככה. אז אם הרב לא אמר ככה, והדפוס מחשבה שלי לא בנוי לגילוי כזה של האלוה, זאת אומרת שזה לא ודאי, זה לא הוא, זה משהו אחר, זה מעשה שטן. זה לא מעשה אלוהי. אלא שיש לנו פסוק שבא ואומר לנו, היזהרו רבותיי, פסוק מהנביא יחזקאל בפרק למד זין, פסוק ת', הנביא אומר לנו, מארבע רוחות בואי הרוח. מה פירוש הדבר מארבע רוחות בואי הרוח? אני כבן אדם מאוד מוגבל במחשבה שלי, בתפיסה שלי של העולם, בשום פנים ואופן לא יכול להגביל את המהלכים האלוהיים, בגלל שאני מבין או לא מבין. זה לא עוצר בשום פנים ואופן את המהלך האלוהי. מארבע רוחות בואי הרוח פירושו של דבר שהגאולה יכולה להתממש מכל מיני כיוונים, גם מאותם כיוונים שאתה לא ציפית להם. זאת אומרת שיש כאן מדרגה שסותרת את השכל האנושי המוגבל, ומבקשת ברמז, אבל בצורה מאוד ברורה, אל תיכנסו לי לגאולה. תעשו לי טובה, אל תכתיבו לי, אתם בני האדם, איך אני, הבורא, הולך לממש את המגמה שלי. זאת טעות מאוד נפוצה אצל בני האדם, ובמיוחד, שאנחנו למשל בתקופות כמו שחווינו עכשיו. כי כל אחד הופך להיות דוברו של האל, כל אחד מתיימר להבין את המהלכים האלוהיים, ולקבוע תאריכים, ולקבוע צורות, ולהגיד לא זה לא ככה, כי מה שאני הבנתי זה שמלחמת גוג ומגוג זה משהו אחר, והוא אמר ככה והוא אמר ככה, וכל אחד מתחיל לפרש את מה שהוא רוצה. מארבע רוחות בואי הרוח. מה זה אומר? לא רק שזה יכול לבוא מארבע רוחות, אלא שזה בא מארבע רוחות. זאת אומרת שזה יבוא מכל הכיוונים, והכל יהיה אמיתי בו זמנית, כדי שאתה לא תוכל בשיטה שלך לסתור את השיטה האחרת, והשיטה השנייה לא תוכל לסתור את שיטתך, ואתה תהיה מוכרח לשתף את שיטתך לשיטתו, כי מכל הרוחות תבוא הרוח. הרוח כאן כמובן רוח הגאולה. כשאני מדבר על ירידתו, על גילויו של הבורא בבריאה, אני כמובן מכליל בתוך המהלך הזה את הדבר המרכזי שבלעדיו אי אפשר לעשות כלי, אי אפשר להכשיר את הכלי לגילוי האלוה. התנועה הזאת היא שיבת ציון. עכשיו אני לכאורה אומר דברים גם כן בשמי, לא. אני קורא בתורה והתורה אומרת לי לכל אורך הלימוד שאי אפשר לדבר על גאולה כלשהי מבלי שעם ישראל ישוב לארצו ויקיים ויקים בארצו ממסד כלשהו, לא חשוב איך נקרא לו עכשיו, אבל של שלטון, שלטון יהודי. כמובן שהשלטון הזה יכול להיראות ולהתגלות בצורות שונות, אבל על לנו לומר זה כן וזה לא. אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד, שיבת ציון הינה חלק מרכזי בתשובתו של הבורא לבריאה. המחזיר שכינתו לציון. יש כלל רבותיי, אם אתם רוצים לדעת אם דבר הוא אמיתי או לא אמיתי, כל חכמי ישראל קבעו לדורות, וככה זה יישאר, עד ביאת המשיח ועד בכלל, כל מה שכתוב אצל התנאים והאמוראים הוא אמת. אי אפשר שיבוא היום רב ויסתור מה שכתוב בגמרא. אין דבר כזה. כי אתם מבינים שאין לדבר סוף. השיבה הזאת, החזרה הזאת לציון, יכולה לנבוע מסיבות שונות, כלומר ממניעים רבים, או מתוך אהבה לארץ ישראל, שעם ישראל מרגיש בתודעה האינטימית שלו, או מתוך לאומיות לא דתית, יכולה להיות לאומיות חילונית, כמו שראינו דה פקטו במי שהקים את מדינת ישראל, לא הייתה שם דתיות, או בגלל שנאת הגויים את ישראל, ואז אנשים בורחים ורוצים לעלות לארץ, כמו שקורה היום באירופה ומאירופה, שיש פשוט ריבוי של בקשות שאתם לא מבינים כמה. אני מדבר איתכם עכשיו והטלפון מצלצל, ואני יודע שהמספרים מצרפת, אני מכיר אותם, של אנשים שפשוט מבקשים שנעזור להוציא אותם מהכלא. ולכן יש כל מיני סיבות שהרב קוק זצ"ל נתן להם שם, או שופר גדול, שאתה בא בגלל אידיאלים גדולים, אתה חוזר למקום האמיתי שממנו אתה תוכל לגלות את שם השם בעולם, כי לכך נוצרת, או שאתה תעשה את זה בגלל שופר בינוני, לא שמעת את השופר הכשר, הגדול, שמעת שופר אחר, סגנון אחר של שופר, שופר בינוני. לא מתאים לי להיות בחול, אני מעדיף להיות עם האחים שלי בארץ. או, וזה גם אפשרות, שופר מאוד קטן, שופר שהוא בכלל לא קשר, שופר שהמניעים שיביאו אותך לארץ ישראל הם ממש מניעים זרים, לכאורה, למנגנון האמיתי, ואתה תוכל להגיד, תשמע, אם אתה בא בשביל זה, עדיף שלא תבוא. זה לא נכון. תן לו לבוא. זה המקום שלו. הארץ כבר תדאג וכיפר אדמתו עמו. יש כאן אמונה של עשייה, של תיקון, שהארץ מרפא את כל המחלות של האדם הגלותי. כמובן שזה מתלבש באדמה, בחומר, ולכן זה מתלבש במימדים של טבע, של עיגולים, של עיגולי הטבע, של עיגולי העולם הזה. אז זה ייקח זמן, וזה ידרוש כל מיני מהלכים פנימיים, נפשיים, של שינויים. אבל רבותיי, אנחנו בונים כאן מערכת מאוד מורכבת. לא עם אחד שיצא ממקום אחד כמו שהיה במצרים. פשוט מאוד, כולם במצרים, כולם יוצאים ממצרים, כולם עם אותה מנטליות. ארץ אחת, אתם יודעים איזה גאולה זאת? היום אנחנו יוצאים מ-130 ארצות. אני כבר לא יודע מי נגד מי. הבת שלי מתחתנת עם קורדי. איפה המנטליות? מה, יש לנו קשר? כן. אתה פשוט לא מבין אותו, ואתה צריך ללמוד לחיות ביחד. מחדש. הוא מתחתן עם פרסייה. הוא מתחתן עם הודית. האתיופית הזאת מתחתנת עם אשכנזי מגרמניה. מה הולך פה? ואני אומר לכם, מספר אמיתי, אני לא ממציא לכם מספרים, זה 130 ארצות שונות. אז תגידו לי אתם, איזו גאולה יותר גדולה? נו באמת, גאולה של עם מארץ אחת? או גאולה של עם מ-130 ארצות שחייבים כל היהודים האלה להיות בתוך סגר לפני הקורונה ולחיות ביחד בחדר אחד קטן מאוד, עניבה, ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם חוקים חדשים, עם מערכת חדשה. רבותיי, אנחנו לאין ארוך בגאולה הרבה יותר גדולה מגאולת מצרים. מי שלא מבין את זה, אז הוא אומר הלל בפסח, אבל הוא לא יודע להגיד הלל לא ביום העצמאות וגם לא ביום ירושלים. הוא פשוט לא תופס את העניין. יש להבין שיחד עם החזרה הזאת, עם שיבת ציון, זה לא רק איזה מין מהלך שיהודים זזים מבחינה טריטוריאלית, גיאוגרפית, חוזרים למקום הזה. לא. החזרה הזאת, לא לשכוח מה זה, זו חזרתו של האל למציאות. ואנחנו למדנו בתורת הקבלה שכשהקדוש ברוך הוא חודר למציאות העולם הזה בעיגולים, החזרה עושה סדר. ולכן כשעם ישראל חוזר לארצו, הוא גם כן חוזר במעגלים, אבל הוא קו היושר שחודר את כל המעגלים, והחזרה שלו היא חזרתו של האל, ולכן גם היא עושה סדרים חדשים, ומשנה את כל פני המציאות, גם בטריטוריה, גם בזמן, וגם בהרכב האישי, האינטלקטואלי, הרגשי שלי. הכל משתנה. כלומר, יש כאן פעולה אלוהית, זה מה שאסור לשכוח, רבותיי. אנחנו לא מדברים על יום ירושלים כפעולה אנושית בלבד, זו פעולה אלוהית שמתלבשת בתוך פעולה אנושית של עם ישראל, של העם הממונה על הדבר הזה. ולכן הפעולה האלוהית הזאת מחוללת תנועות ביקום כולו. היא אינטראקטיבית ביסודה, כיוון שהיא גורמת לי להשתנות, לשנות מחשבה, לשנות תפיסה, לשנות כיוון, ואני צריך להישאר בגמישות הזאת כדי לאפשר לאל הגדול והנורא לחדור לעולמי, מבלי להגיד לו, סליחה, אתה לא יכול להיכנס מהדלת הזאת, כי הרב שלי אמר שזה לא ככה. כל הסדרים הישנים מפנים את מקומם. ככל שהאור הזה נכנס, שוב פעם, זה לא הקדוש ברוך הוא שנכנס לבדו מבלי מציאות מוחשית בעולם הזה. אנחנו נוטים לשכוח, ואני כל הזמן רוצה לחזור על הנושא הזה, שלא תשכחו. החזרה שלי היא החזרה שלו. רק שהוא עובר דרכי, אם אתם שוכחים את הדבר הקטן הזה, זה נואנס קטן. אז אתם תחכו כמו משוגעים לאיזה רוח שתרד לעולם הזה. ולכן זה מסדר את הכל מחדש. זה משנה, זה מחייב סידורים חדשים, הרכבות חדשות, מרכבות חדשות במציאות שלנו. וזה מה שמכשיר את העולם להשראת השכינה. זה לא סתם. יש כאן פעולה אמיתית. ולכן הפעולה הזאת נעשית כמו קו ישר שחודר בתוך מערכת של עיגולים. רבותיי, זה דבר מאוד חשוב. אנחנו עכשיו נוגעים בתורת הקבלה. ברגע שהקו מתפשט בעיגולים, אנחנו כבר למדנו שכשהקו מתפשט, הוא לא יורד ישירות, כל פעם שהוא פוגש עיגול, הוא מתפשט בעיגול הזה. מה זה אומר מבחינה שאני יכול להבין אותה, לא מבחינה סכמטית קבלית? כי זה אתה יכול לצייר כל החיים שלך, קו ישר בתוך מלא עיגולים, וואו, מקובל. זה אומר שכשהיושר חודר את העיגול הזה, הוא הופך להיות כמוהו, הוא מכבד אותו. זאת אומרת שהוא תופס מנגנונים ששייכים לעיגולים. במילים שלנו, היושר הופך להיות גם כן מימד של זמן. הוא מכבד את החוקים האינרנטיים לעולם הזה. זה מובן הדבר הזה? זה חשוב מאוד, כי אם לא, אז זה בעצם איזה מין מוסר כובש, הייתי אומר אפילו אנס, שחודר, מפלח, ולא אכפת לו מה הוא עושה. אין דבר כזה. כשהקדוש ברוך הוא חודר לעולמנו, הוא מתייחס לעולם הזה. הוא נזהר במרכאות שלא לשרוף את העולם הזה, כי הרי זה נגד מגמתו. ולכן היושר מכבד את כל המעגלים הללו. ולכן הפעולות נעשות במעגלים מן החוץ אל המרכז. מוריי ורבותיי, מהי הנקודה המרכזית ביותר? ירושלים. ובתוך ירושלים, קודש הקודשים, המרכז של כל המרכזים. ובתוך קודש הקודשים, הנקודה של אבן השתייה. זאת אומרת שהיושר האינסופי חודר למערכת טבעית, טבעת, עולמית. או שאנחנו רוצים את זה, או שאנחנו לא רוצים את זה. מי שמתייחס לעולם כאל טבע, אז הוא בעצם מצייר לו טבעת או עיגול או עגל, זה אותו דבר. ומי שרואה את האלוהות רק כמו דבר ארטילאי, אז הוא ביושר העליון, אבל הוא לא מתייחס לעולם הזה. הנה שני חולים, כמו שני משוגעים. אפשר אפילו לכתוב שיר. זאת אומרת, יש לנו כאן שני משוגעים. אחד שנמצא בשמיים ואחד שנמצא בארץ, והם אף פעם לא נפגשים. המעגלים, אמרתי לכם, מציינים את מערכת הטבע. כלומר, שהתרחישים האלוהיים נאמנים, עדינים, מכבדים, את הסדר הטבעי של הבריאה. רבותיי, אם אני רוצה להיכנס לרזולוציה של זוג, זה מה שצריך להיות הסדר והקשר בין איש לאישה. שאין פלישה, אלא כיבוד של מערכת העיגולים שהאישה מייצגת אותה, ומערכת היושר שהגבר מייצג אותה. וכשהאישה לא מבינה את הגבר, אז היא נשארת עיגול בלי קו, וכשהגבר לא יודע להתייחס לאישה, אז הוא הופך להיות קו בלי עיגול. ואנחנו חייבים לדעת את החיבור. עם ישראל תמיד, תמיד, תמיד באמצע. תמיד מחבר. אמרתי לכם, בין מזרח ומערב, עם ישראל עושה את שניהם. ברוך שם, כבוד. מלכותו לעולם ועד. לכן הגמרא בירושלמי אומרת לנו שהגאולה, עכשיו אתם מבינים למה? היא כמעה כמעה. למה היא כמעה כמעה? כי כבר ראינו בסרט הראשון, כשהקדוש ברוך הוא לא עשה את זה כמעה כמעה, אז למה זאת לא הייתה הגאולה האחרונה? כי זה לא נורמלי. אם זה היה נורמלי, היינו יוצאים ממצרים, ונגמר הסיפור. אבל למה זה לא נורמלי? כי הקדוש ברוך הוא בעצם אנס את המציאות הטבעית. הים רוצה לזרום, אומר לו תעמוד, אתה אל תזוז. המים יש להם טבע, אומר להם אתם עכשיו דם. מה זה הדבר הזה? כל מערכת הבריאה באה לפני הקדוש ברוך הוא הפגנה. למה בראת אותי בצורה כזאת אם אתה משנה את הטבע שלי? אני לא רוצה, אני רוצה לחיות לפי הטבע שלי. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא? כי הטבע שלי, אם אני חי לפי הטבע שלי, אני צדיק. הפכת אותי לרשע. כי אני כבר לא חי לפי הטבע שלי. אתם מבינים מה הולך פה? אומר הקדוש ברוך הוא לבריאה, כולכם צודקים. הגאולה האחרונה, אני במרכאות עושה תשובה. אני חוזר לעולם הזה ומכבד את המערכות שיהיו בעולם הזה באותה תקופה. ולכן המשיח הוא אני, אבל הוא רוכב על החומר. אני ורוכב על חמור, על מה שיהיה באותו זמן, באותה תקופה, באותה מערכת טבעית. ואם אתם תראו משיח שיורד מהשמיים עם גלגלי אש, זאת לא הגאולה שלנו, זה סיפורי סבתא. כמו סנטה קלאוס שיורד מהערובה של האח, האח הגדול. זה לא עובד. המעגלים האלה הם בעצם הביטויים, הרי זה כמו גלדי בצלים. אז זה מן החיצוני אל הפנימי. ואתם יודעים כמה יש, כמה שכבות כאלה ישנן. מי שלא מכיר בצל, חבל על הזמן. כן, תדמיינו לעצמכם שאתם ראש של סיכה. כל פעם שהיא חודרת קליפה אחת, היא אומרת לעצמה, זהו, הגעתי, ועוד קליפה, ועוד קליפה, ועוד קליפה. כמה יש כאלה בבצל? אין סוף. ממש, 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 כמובן שזה מוגבל, אפשר לספור את זה, אבל מי שלא מבין, כל הזמן הוא חושב שהוא בקליפה האחרונה, ויש עוד אחת. מה זה אומר? זה אומר שבעצם בהתחלה הסיבות הן חיצוניות, כמו אותו מעגל חיצוני, ולאט לאט כשחודרים את המערכת, הסיבות הופכות להיות הרבה יותר עדינות, הרבה יותר פנימיות. ועכשיו אני מתרגם לכם לזה למציאות. ברגע שהגלגל שאני חודר אליו עם הקו הישר, אתם איתי, נכון? הגלגל החיצוני ביותר, מה זה אומר מבחינתנו? סיבות חיצוניות. כלומר, אני עכשיו חוזר לארצי מסיבות, בוא ניתן סיבה חיצונית, פוליטיקה. לא מעניין אותי תורה, לא מעניין אותי ישיבה, לא מעניין אותי הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי שום דבר. אני רוצה לחזור לארץ ישראל, לבנות כאן מערכת פוליטית. זה בעצם הבצל עם הקליפה הכי 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 חיצונית. לא מבין בפנימיות, לא יודע מה אתה מדבר איתי. תן לכם דוגמה. בימי בית שני, היה שם עזרה, הגאולה התלבשה בדיוק בצורה הזאת. במימדים מאוד מאוד רדודים, חיצוניים, לכאורה, לא מתאימים בכלל לקודש. אני רק מזכיר לכם שיעור קטן בהיסטוריה, פרס כבשה את בבל, וכורש הזמין את היהודים שהיו חיים בחול, לחזור לארץ ישראל. איזה בדיחה. עכשיו, מה הם השיקולים של אותו כורש? פוליטיקה, אינטרסים אישיים של הבן אדם. מי שחי באותה תקופה יגיד מה, הקדוש ברוך הוא, בעל הבית השתגע, נכון? הוא עושה לי גאולה עם איזה כורש אחד שאני לא יודע מי זה בכלל, קורא ליהודים שיחזרו לארץ ישראל, ומי הם היהודים שחוזרים לארץ ישראל? הכי מסכנים שיכולים להיות. הדתיים, הגדולים, נשארים בחול. אני לומד תורה. אני בישיבה יוניברסיטי. בגאולה של זמננו, רבותיי, זה אותו דבר. השיקולים, בהתחלה לפחות, התמקדו רק בקומה מאוד מאוד קיומית, בסיסית, כמו ילד קטן שנולד. אני לא מלמד אותו תורה, אני נותן לו חלב ואני מחליף לו חיתולים. זהו. אתה מתחיל ללמד אותו משניות, אתה חולה נפש. מה הם השיקולים בחזרתנו בדור שלנו? פשוט מאוד, מקלט, בטוח, לעם ישראל, מדינת ישראל. אני צריך להקים צבא קטן מאוד. כדי להגן על עצמי, דרך אגב קוראים לזה הגנה. כן, אני חייב להגן על עצמי, אין לי, אין לי מה לעשות. צבא צעיר, קטן, לא מיומן, כלום. לא יודע מה זה מהות פנימית, לא מבין בשום דבר, אף אחד גם לא פותח ספר, לא מעניין אף אחד. אין לנו זמן בכלל. רבותיי, זה כלל שקיים במציאות. לעולם, הקליפה קודמת, לפרי. כשזה מאמר חזל, זה כיף. אבל כשאני מסביר לכם את זה מבחוץ, זה ככה. הקליפה קודמת לפרי. זאת אומרת שהחול תמיד מופיע לפני הופעת הקודש. חייב שזה יהיה ככה. אתם יודעים למה? כי אם אין הופעת החול, אז לא יהיה על מה לחול. החול הופך להיות מצע שעליו ישב הקודש. זה מה שמכשיר את הקרקע לקודש הבא, שיבוא בשלב השני, והשלישי והרביעי. כמובן, וזה עוד פעם אני חוזר, אמרתי לכם את זה קודם, אבל עברו כבר 10 דקות. כל המנגנונים האלה, כל התהליכים האלה, אפילו החיצוניים ביותר, מונעים על ידי האחד והיחיד. אין סוף ברוך הוא, מבפנים, מעומק המחשבה האלוהית הגואלת. קשה לך להבין את זה, לא מתאים לך. רק מי שיש לו עיניים פנימיות, של הזוהר הקדוש, יכול להבין את התהליך הזה. האחר פשוט זורק את זה. לא מתאים לי, אני לא יכול. לא יכול להבין את זה. זה קליפה, זה מעשה שטן. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה ככה? אמרתי לכם את זה קודם, כי גם הוא קבע חוקים שהוא בעצמו החליט לכבד אותם. והוא בעצם מכבד את הקצב הטבעי של הטבע כדי להופיע, של העולם הזה, של הזמן. כשאנשים אין להם זמן וכל דבר רוצים לעשות מהר כאן ועכשיו מיד, אתם כהורים כבר אומרים להם, רגע, 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 תירגע, לאט לאט, 5 דקות, תן לי לבנות לך את המערכת, אתה רוצה הכל כאן ועכשיו. דרך אגב, כל הצעירים היום, זה, רוצה כסף מיד, לא רוצה לעבור כל התהליכים. הוא רואה אותך היום עם מה שבנית, הוא אומר לך, אני רוצה להיות כמוך, תוך 10 דקות. אדוני, 50 שנה אני עובד ככה. אני חוזר לירושלים, עיר הקודש שלנו. תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. אם ירושלים היא השיא, כלומר, הנקודה המרכזית שאליה חודרים, נכון? זה אומר שהשיא הזה היה במחשבה הראשונה. כי הרי אני רוצה להגיע לכאן, וכל עוד ולא הגעתי למרכז, לנקודת המרכז, לנקודת ההשקה, אז אין סוף מעשה, המעשה לא נגמר. המעשה ייגמר שהוא יהיה נאמן למחשבה תחילה. כלומר, אם ירושלים היא הנקודה המרכזית, זה אומר שזה מה שרציתי בהתחלה במחשבה שהייתה ביסוד כל הבריאה. ושיא הקודש של המחשבה נפגש בירושלים עם שיא החול. וואו. אין עיר יותר חול, ואין עיר יותר קודש מירושלים. כיוון שהיא בעצם מאחדת את הדברים הכי רחוקים אחד מהשני. הרב קוק במאמרי הראייה בעמוד רש צדיק ט' אומר, שני צדדים יש לירושלים. מצד אחד היא נקראת עיר הקודש, מצד שני היא נקראת עיר מלוכה. מסביר שמה באורך הרב שהקודש, אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל זה דברים מאוד מאוד עליונים. מה זה עיר מלוכה? פשוט מאוד, מלך ישראל פוליטי יושב בירושלים. עכשיו, מה עושה מלך? הוא עוסק בפוליטיקה. יש פה כלכלה, יש פה אנשים רעבים, יש פה תעסוקה, יש פה סכנות, צריך לבנות צבא, יש פה הקמת מנגנונים. זה אדם שעוסק כאן בעולם הזה. מצד שני, מאיפה הוא לוקח את הכוחות כדי לעסוק בעולם הזה? מהקודש. עכשיו אתם מבינים למה המלך כותב לו שני ספרי תורה. אחד שהוא נשאר בפנים, ואחד שהוא יוצא איתו. למה? כי גם כשהוא יוצא, כאן היציאה זה בעצם החולין, זה המלכות, היא מתוך הקודש, מכוח הקודש. הלוואי והיינו אנחנו, ברמה הקטנה שלנו, ניגשים לכל דבר של חול, עם אותה תכונה של קודש פנימי. בחוץ אני מנהל את הפוליטיקה, עם כל ערכי הקודש, זה הסוד הגדול. אני לא מפריד בין העולמות. אני מחבר בין העולמות, אבל אני שומר על ההבדלה ביניהם. מונחים שאנחנו כבר עמדנו עליהם הרבה הרבה פעמים. ולכן אנחנו אומרים בלך דודי, מקדש מלך, עיר מלוכה. קומי, צאי מתוך ההפכה. עכשיו אתה יכול לעשות סדר בחיים שלך. אם אין לך את ההבנה הזאת, גם החיים הפרטיים שלך לא מסודרים, כי אתה לא מבין איפה נגמר אחד ואיפה מתחיל השני. עד כדי כך, ואני הולך להגזים בכוונה תחילה, שאנשים היום, במקום להגיד חול, הם אומרים קליפה. הם לא מבינים בכלל מה ההבדל. חול שווה קליפה, שווה שטן, שווה עבודה זרה. אוי ואבוי אם אתה עוסק בחול. איפה ראינו דבר כזה? איפה ראינו דבר כזה, רבותיי? חס וחלילה. ענייני הממלכה אינם מנותקים בשום צורה, בשום אופן, מן השורש האלוהי. אתם זוכרים ששלמה המלך עשה מנהרה מהבית שלו לבית המקדש? אתם זוכרים את זה? עשה קו, חיבור, כדי שהבית הפרטי שלו יהיה המשך של בית המקדש. זאת אומרת שאני צריך לארגן את החיים שלי מבחוץ, הביטחון שלי, התרבות שלי, הכלכלה שלי, הביטחון שלי, החברה שלי, מתוך גישה של קודש. רבותיי, אני לא מדבר גבוהה, אני מדבר על החיים שלנו, גם אנחנו. ולמה? כי ירושלים היא העיר השייכת לקודש. ולכן אנחנו אומרים את זה בעמידה, אבל מרוב שאנחנו אומרים את זה כבר שנים, כן. ירושלים עירך. ירושלים העיר שלך. זה העיר שלך, הקדוש ברוך הוא, יש לה שייכות, כמו שלעם ישראל יש שייכות אליך, גם לעיר הזאת יש שייכות אליך. ולכן, איך אנחנו רואים את השייכות? אם זה שייך למוחלט, לנצחי, איך אני רואה את זה בחיים שלי? אז הגמרא במסכת ברכות דף 58 נ"ח עמוד א' אומרת לנו, היא לוקחת את הפסוק בדברי הימים א', מה שאנחנו שרים כשאנחנו מוציאים ספרי תורה, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים, בשמיים ובארץ. אתם שמים לב שאמרתי כאן את שבע הספירות התחתונות, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל יסוד בשמיים ובארץ, מלכות. אומרת הגמרא שמה בברכות נ"ח, הפסוק הזה, אנחנו שמים את כל הדברים בצד, כי אנחנו רוצים להתייחס לירושלים, אומרת הגמרא, והנצח זו ירושלים. כשאתה שר את השיר הזה, ואתה מגיע למילה והנצח, תחשוב על ירושלים. פירושו של דבר, ירושלים היא הביטוי של הנצח האלוהי, של הניצחון האלוהי על הטבע. כלומר של ביטול המוות, אנחנו ביחד, כן, אתם מבינים את זה. כי אם אני אומר נצח, אני אומר לא מוות. כלומר הלא מוות בעולם הזה זו ירושלים. ולמה היא לא מוות? כיוון שהיא תמיד מחוברת בפנימיות שלה, בנשמה שלה, שנקראת ירושלים של מעלה. הירושלים של מטה מחובר ירושלים של מעלה. דרך אגב, הירושלים הזאת נמצאת אצל כל אחד ואיתנו. ליואל יש גם כן ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. אם אני יודע לשמור על הקשר החם ביניהן, אז ההיא הראשונה וההיא האחרונה, כי אלו שתי ירושלים, מחוברות דרך וו החיבור. ואני וו החיבור. אני חי בהווה, ואני הווה. היי וו היי. ולכן אני חי, זה שם הוויה. אני הווה, אני לא מת. רבותיי, זה סוד גדול מאוד. זאת אומרת שהנצח זו ירושלים, הנצחיות המופיעה בעולם, מתלבשת בירושלים, במושג הזה, בקונספט הזה. ירושלים זה לא סתם עיר, כן? אתם זוכרים שירושלים זו גם אישה. ירושלים זו כנסת ישראל. כשעם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל ירושלים. הוא אומר לה באוזן, זכרתי לך חסד נעורייך. מה, ירושלים הולכת במדבר? כן, זה עם ישראל, עם ישראל נקרא ירושלים, זה אותו דבר. תבינו שזה קונספט. ומה יש בשילוב המנצח הזה, מלשון נצח? שני דברים. יראה, ירו ושלם, שלום. כשיש לך שלמות, אבל אין לך יראה מלאבד את השלמות, אתה לא ירושלים. אבל אם יש לך שלמות ויש לך פחד, חשש, מלאבד את השלמות הזאת, אז אתה ירושלים. ולכן אתה בלשון רבים, ולכן אתה מחבר נשמתיות וגופניות. וזה בעצמו עניין הגאולה, רבותיי. הנצח שנכנס בעולם של חולף. ירושלים, אתם יכולים להיכנס בה, כל יום אתם נוסעים לירושלים, עיר, עוד עיר, פקקים, סופרים, פיגועים, השם ישמור, מסעדות, אותו הדבר, עיר, מה? לא רבותיי, זהירות. הביטוי הכי אלוהי שיכול להיות בעולמנו, זה ירושלים. אתם רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא בדמות של מציאות? ירושלים. כמובן שהכי, הכי, הכי, זה בבית המקדש. בית המקדש זה כמו הקדוש ברוך הוא בצורת בית. אני רוצה שתבינו את זה, אז אני ממחיש לכם את זה בצורה ציורית כל כך. זה בעצם הביטוי הכי גבוה שיכול להיות. ולכן נאמר במסכת חגיגה, דף ג' בירושלמי, פרק ג', ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ומה אומרים שם החז"ל? שעושה כל ישראל חברים. מחברת. מכנה משותף. קונצנזוס. מי עושה את זה? השכינה. הפעולה האלוהית שנקראת שכינה, רבותיי. בלי שכינה, שום דבר ממה שאני אומר פה לא קיים. אני הולך להגיד לכם עוד דבר. דבר מאוד מאוד קיצוני. אומרת הגמרא בבבא בתרא, דף עין העמוד ב', שלושה נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא. לא פחות מזה. אתם יודעים מה זה נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא? אנחנו כבר למדנו, נכון? אל תישארו בפשט בבקשה. נקראו על שמו, שמו שווה גילויו, נכון? שלושה דברים הם השם של השם. הם הגילוי של השם. הצדיקים, אומרת הגמרא. המשיח, אומרת הגמרא. וירושלים. שלושה דברים שהם השם נקראו על שמו. כלומר, הם שלושה ביטויים לרצון, לגילוי הרצון האלוהי, הנקרא במילים שלנו, שם. זאת אומרת שבכלים של הנפש, של המקום, של הזמן, הדברים האלה הם המייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אם אתם רואים צדיק, זה בעצם הקדוש ברוך הוא בדמותו של אדם. מלך המשיח זה מלך העולם בדמותו של מלך ישראל. וירושלים זה כל הביטוי הזה בדמותה של עיר. עד כדי כך שבשולחן ערוך באור החיים בסימן קוף למד א', אתם יודעים שכשאחרי העמידה אנחנו אומרים תחנון, אחרי התחנון יש נפילת אפיים, אומר השולחן ערוך, לא עושים נפילת אפיים במקום שאין בו ספר תורה. אסור. כלומר, אם אני עכשיו מתפלל אצלך בבית, אין לך ספר תורה, לא עושים נפילת אפיים. חוץ מירושלים. למה? אומרים חז"ל, כי כל ירושלים היא ספר תורה אחד גדול. תבינו עד איפה הדברים מגיעים. זאת אומרת שירושלים זו בעצם בחינה קונספטואלית, שאני צריך ללמוד אותה, להבין אותה, להפנים את הרעיון שלה. לא סתם עיר, לא סתם אבנים. וזה מה שאמרתי לכם קודם, שהנביא ירמיה מייחס לירושלים תכונות אנושיות, יותר מאנושיות, נשיות. מבחינת הנביא ירמיה, כלומר מבחינתו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, ירושלים זו אישה יפה. וכשאתם מסתכלים על ירושלים בלילה, אתם רואים את אותה אישה יפה עם שרשרת זהב של כל המנורות הדלוקים בירושלים. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, י' כבבקה, זכרתי לך חסד נעורייך. מה זה חסד נעורייך? מאז שאת נערה, את כבר התנהגת אליי בחסד. כלומר, נתת לי, אני הקדוש ברוך הוא, את האפשרות להמשיך חסדים בעולם. כי הרי בלעדייך, אני חצי בן אדם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לירושלים, בזכותך אני ממשיך חסדים בעולם. אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. שום דבר, לא היה כלום. לא אמרתי לך שיש לי כסף, לא אמרתי לך שיש לי יהלומים, פשוט אמרתי לך לבוא איתי אל איזה בית שאני מכין לך, את לא יודעת בכלל שום דבר, שמעת. מי היה יוצא ממצרים רבותיי? 80% אמרו לא רוצים את המשוגע הזה, לא משה ועוד יותר משוגע ממנו, לא יודע מי זה שם למעלה. תפסיקו עם השטויות שלכם. האם זה אומר ש20% ממני רק הם מסוגלים לשמוע? האם זה אומר ש80% מיואל לא שומעים, לא מאמינים? תשאלו את עצמכם שאלות כאלה, רבותיי. כמה אחוזים מתוך אני מאמינים באמת ומוכנים לצאת ולהקריב את הכל? להתאבד על הדבר. זו כנסת ישראל האמיתית שנגאלה ממצרים. היא נקראת ירושלים. והקדוש ברוך הוא אומר לה, אורי, אורי, לבשי עוזך. ירושלים צריך עוצמה. למה הקדוש ברוך הוא כשהוא מנהל מלחמות קוראים לו צור ישראל וגואלו? אתה יודע למה קראו לך צוריאל? אתה יודע למה, נכון? זה בגלל מלחמת ששת הימים. כי האבא ואימא ידעו שכדי להיכנס לירושלים צריך כוח, צריך עוצמות. לכן אורי אורי לבשי עוזך ציון. ציון זה החלק הפנימי, החלק הנשמתי עוד יותר. לבשי תפארתך ירושלים עיר הקודש, עירו של הקודש העליון. אם אני מתנתק מירושלים, מכל התפיסה שלי בחיים, אני בעצם חוסם לבד את העורק הראשי שדרכו מתפשטים החסדים לעולם שלנו. כן? איך רואים את זה? שבלי ירושלים, כל הערכים, אבל כולם, נשארים בעצם למעלה, תקועים. שום דבר לא יורד. אמרתי לכם מקודם, ירושלים זה המימוש. זה נקודת המגע. לכן אומר דוד המלך, אם אשכחך ירושלים, מי תשכח? ימיני. כי מה זה הימין? החסדים. אין יותר התפשטות, כי שכחתי את ירושלים, אז החסד לא יכול להגיע לעולם הזה חס וחלילה. אוי ואבוי, כל ההתפשטות מפסיקה. תשכח ימיני, יותר גרוע, תדבק לשוני לחיקי. אתם יודעים שבפה בעומק יש חלק עליון שנקרא חך וחלק תחתון שנקרא גרון, והלשון צריך לעשות, צריכה כל הזמן לעשות זיווגים בין החך לבין הגרון, כדי להוריד את מה שלמעלה ברעיון, לממש אותו למטה. אבל כאן, אם אשכחך ירושלים, תדבק הלשון לחך. כלומר, הדברים בחיים שלך יישארו תמיד רק בגדר של מחשבות, של פוטנציאלים, של רעיונות. יש לי רעיון, וואו, בחיים לא הוצאת אותו לפועל. רק רעיונות. זה נקרא תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרך. אתם מבינים שיש כאן מנגנון, דרך אגב, זה מצב של בן אדם שקיבל שבץ מוחי. לשכוח את ירושלים זה להיות חולה, אבל ברמה של חולה, שאיבד את הכוח של התנועה שלו מוטורית, תשכח ימיני, הוא כבר לא יודע, תדבק לשוני לחיקי, כולו משותק בעצם. איפה הוא נמצא? למעלה. כי מה זה אדם משותק? שלא יכול לממש את המחשבה בתנועות. אוי ואבוי, בעיה מוטורית. אתה רוצה להכניס גלידה לפה, היא נכנסת לעין. רבותיי, זו מכה קשה. אני מתקדם לקראת הסיום של השיעור שלנו. ירושלים היא נקודת ההשקה בין העולמות. באותיות שם הוויה, זה האות ה, העליונה הראשונה, כנגד עולם הבא, כנגד בינה, כנגד אימה, וה האחרונה שהיא כנגד מלכות, אימא התחתונה. הגמרא במסכת מגילה דף וב אומרת, שיש שתי בחינות בעולם. קיסרי וירושלים, כלומר רומא וירושלים. אם מישהו בחיים יבוא ויגיד לך שחרבו שתיהן, אל תאמין. אם מישהו בעולם יגיד לך שישבו שתיהן, אל תאמין. אבל אם יבוא אדם ויאמר לך חרבה קיסר וישבה ירושלים, תאמין. למה? כי מדובר כאן באסב וביעקב. ומה נאמר במטריקס של אסב ויעקב? ולאום מלאום יאמץ. כשזה קם, זה נופל. כשזה קם, זה נופל. לא יכול להיות ששניהם קמים ושניהם נופלים. אין דבר כזה. במילים אחרות, ירושלים נבנית על חורבנה של קיסר, של רומא, של צור. והזוהר הקדוש בחלק ג' אומר שיעקב ועשיו, אם כבר בגרון עסקינן, אז יעקב זה הקנה ועשיו זה הוושת. יעקב של הקנה, אם תסתכלו בזכוכית מגדלת על הקנה, הוא בנוי משישה צינורות. ואומר הזוהר הקדוש שהקנה עם שישה צינורות זה בעצם רמז לאות וו, שמחברת בין ההא העליונה ובין ההא התחתונה. ולכן זה הכל שיוצא מבפנים, והכל נמשך מ... חמש כנפי ריאות הנושבות על הלב כדי לקרר אותו כמו רדיאטור במכונית, וזה עובר דרך הקנה ומתלבש בחמש מוצאות הפה. ואז יש חיבור בין קול ובין דיבור. וזו הבחינה של בונה ירושלים השם. כלומר, אתה יודע לעשות את החיבורים מהעומק, דרך כל החיבורים, דרך ההתקררות המחויבת, כי אם לא היינו נשרפים, ולכן צריך ללמוד גם לדבר, כדי כל הזמן להכניס אוויר, לקרר את הריאות. ההפך מזה זה עשיו. עשיו הוא הוושת. איך אנחנו יודעים שעשיו הוא הוושת? אונקלוס, כשהוא מתרגם ואיבז עשיו את הבכורה, אומר שמה ושת עשיו. ושת, ושת, כמו ושת. אומר הזוהר הקדוש על הדבר הזה. הרי אנחנו נשארים בקונטקסט. מתי כל זה הסיפור הזה? כשעשיו מבקש לאכול. על עיתנינה מן האדום, האדום הזה. זאת אומרת שהאדם להוט אחרי האוכל. האדם אוכל בריבוי אכילה, ולא רק שהוא מרבה לאכול, אלא שגם אכילתו ושתייתו גסות. במיוחד אומר הזוהר הקדוש, שהאוכל שאתה אוכל בא מן הגזל. אוי ואבוי. מה קורה? אומר הזוהר, תקשיבו טוב, אתה לוקח את האותיות של ושת, והוו שהייתה אמורה לחבר את העליונים והתחתונים, את ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, מתארכת, בגלל שאתה מושך רק למטה, 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 ומהוו בנית נון, ובמקום ושת יש לך אותיות שטן. אומר הזוהר הקדוש, או שאתה מחבר בין ירושלים של מעלה לבין ירושלים של מטה, ואתה האות וו שמתאימה ליסוד שלך האמיתי, או שחז ושלום אתה נכנס למדרגתו של הסמך מם, וכל מה שמעניין אותך זה כמה אתה תרוויח, ואז הוו שלך הופכת לנון, ומבשת הפכת להיות שטן, חז ושלום, וזה נקרא חורבנה של ירושלים. רבותיי, ירושלים נמצאת ברקיע, אתם יודעים שיש שבעה רקיעים, ירושלים נמצאת ברקיע שנקרא זבול. אתה יזבלני אישי. מה יש שם בעולם הזה, ברקיע הזה, זה בסוף תענית. שם תסתכלו. ברקיע הזה יש גם את ירושלים, גם את בית המקדש וגם את המזבח. ושם בעצם בנקודה הזאת מתחברים כל העולמות בינינו. יהי רצון שאנחנו נהפוך להיות בבחינת ירושלים. לא רק לעלות מדי פעם. כי שם עלו שבטים, שבטי יה. לא לשם עלו. לשם עלו, זה יודעים. לא, כי שם עלו, רק שם, רק משם אפשר לעלות. עדות לישראל, עדות לשם השם בעולם. כי שם עלו שבטים שבטיה. זאת אומרת שאם אנחנו מתנהלים בצורה של ירושלים, ביומה הגדול של ירושלים, בחזרתנו לארץ ישראל ולירושלים 19 שנים לאחר מכן, בגאולה העכשווית שאנחנו בתוכה עמוק, עמוק, ועוד מעט כבר בסופה, בסיומה, ברגע שאני מבין שירושלים זה אני, ואני זה ירושלים, ואני צריך לדעת לחבר בתוכי את כל הערכים האלה, אני כבר לא רואה את הדברים בחיצוניות. אני חי בעצם את התוכן הפנימי שלי בחוץ. זה נקרא שאני חי בשני עולמות במקביל. בעולם הבא ובעולם הזה. בירושלים של מעלה, עולם הבא, בירושלים של מטה, בעולם הזה. ואז יש חיבור ונשיקה בין שני העולמות, ועל זה נאמר, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. בעזרת השם, שנזכה לראות בשלב השלישי עכשיו, אבל כבר את שני השלבים, חזרה לארץ ישראל, הקמת המדינה, חזרה לירושלים, בניין ירושלים, והשלב השלישי הוא בעצם חזרה להר הבית ובניין בית המקדש. אמן. המשולש הזה הוא המשולש המנצח, לא צריך לפחד, לא צריך להתבייש, לא צריך לגמגם, וצריך פשוט לומר את זה בפה מלא ובביטחון, כיוון שאנחנו בקבוצה המנצחת של אלוף העולם, אלופו של עולם. מזל טוב לכולנו, חג שמח לכולנו,
חג שמח.
לא לשכוח לומר הלל, גם בלילה וגם ביום, ולא להתבייש, ולא להיכנס לכל מיני מערכות, אני לא יודע ואני לא בטוח ואני לא זה. או שאתה שלם במה שאתה עושה, וזה החלטה של הרבנות הראשית של ירושלים, שאף אחד לא חלק עליה, אלא כולם השאירו אותה באוויר, כי לא ידעו מה לעשות עם תפוח אדמה לוהט, או שאתה מאמין באופן פשוט, וכשאני לא יודע משהו, אני שואל את אמא שלי. אמא עצמך, על זה שחזרנו לירושלים, בטח בונו של עולם מתחיל לנשק את כל הקירות, מספיק לי. בן אדם נורמלי, שמח על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. בן אדם שנכנס לכל מיני, כן, לא יוצא מזה. המוח שלו כבר השתבש, וחז וחלילה, אם הוא לא לומד את התורה בצורה נכונה, וזה השיעור ששלחתי לכם בעזרת השם על חג השבועות, כשאדם לא לומד את התורה בצורה נכונה, הדעת שלו משתבשת, חז וחלילה. אז אנחנו לא רוצים שתשתבש דעתנו, כי הדעת זה החיבור בין העולמות. אז בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו כבר בעיצומה של הגאולה הזאת, ואנחנו נראה בהשלמתה במהרה בימינו אמן.
אמן,
ברוך. תודה רבה, אם יש לכם שאלה או שתיים, אחרי זה אני שאלה או שתיים, אחרי זה אני נפס.
נשיא ירושלים.
בארבעת הסין. טוב.
הרב, אני עושים מלא לים ברכה, גם הערב, גם מחר?
מה? כן, גם הערב, גם מחר, בעזרת השם.
תודה רבה, הרב. חג שמח.
ברכה והצלחה, חג שמח לכולם. תודה על הכל.